שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל לשד הראל.
שלום שלום.
ואנחנו היום רוצים לדבר על החיים שלנו. חיים חדשים, פירושו שאנחנו רוצים להבין את החיים שלנו טוב יותר, וכתוצאה מההבנה הזאת לדעת איך לקחת אותם למקום מתקדם יותר, למקום בטוח יותר, משמח יותר. והחיים שלנו, כשחושבים על זה לעומק, מתחלקים לשני חלקים. אנחנו לפעמים חזקים, לפעמים חלשים. יש בינינו אנשים שהם חזקים, יש בינינו אנשים שהם חלשים, וגם מי שהיום חזק יכול למצוא את עצמו מחר חלש. וכל הנושא הזה, במיוחד במצב הכלכלי הכל כך רגיש ושברירי של היום, של חלשים וחזקים בחברה, מעורר המון המון שאלות. נרצה לברר את זה היום, על מנת להבין באמת טוב יותר את החיים ולקחת אותם למקום חדש. יעל, בואי תפתחי בבקשה את הדיון שלנו.
אז היום אנחנו נתחיל באיזושהי סקירה היסטורית קלה של חלשים וחזקים. כשאנחנו רואים שבעצם לאורך כל ההיסטוריה יש לנו גם חזקים וגם חלשים, אם בעבר מי שהיה אני זה היה בעצם במסגרת מעמד חברתי מסוים, אפילו נחשב הרבה מאוד פעמים לסוג של מגבלה, ואם היית שייך למעמד מסוים, למעמד חלש או למעמד חזק, אז לא יכולת לזוז ממנו. זה היה מצב שבו נתקעת לאורך שנים, בין אם זה במשפחה שלך, בשבט שלך, מעמד, קסטה וכו'. אנחנו היום חיים בחברה מודרנית, שבה היום קל מאוד לעבור ממצב למצב. סבתא שלי, למשל, סבתא רבא שלי, שהייתה פולניה גאה, הייתה באה ממשפחה מאוד מאוד ענייה, מאוד מאוד ענייה. כל מה שהיא רצתה בחיים זה להיות עשירה. היא לא התחתנה עד גיל 30, שתבין בתקופתו, אנחנו מדברים על לפני הרבה מאוד שנים, כי רצתה להתחתן עם מישהו עשיר. ואיזה עשיר בכפר שלה התעלמד, התחתנה עם אותו עשיר, ועברה ממעמד מאוד מאוד נמוך למעמד מאוד מאוד גבוה, עם משרתים, עם תחנות קמח בכל אירופה, היה לה סופרמרקט משלה ובית קולבו משלה, עברה בקלות ממצב של מעמד נמוך למצב של מעמד מאוד מאוד גבוה. והיום הדבר הזה מאוד אפשרי. אנחנו קוראים לזה, אנחנו היום נמצאים בתקופה שיש בה אפשרויות בלתי מוגבלות, אנחנו באמת יכולים לעבור ממצב למצב. באותה מידה שאתה עובר ממצב של או של אני לעשיר, אתה יכול גם ליפול. על זה דיברנו בתכונית הקודמת. ובאמת השאלה אם לאורך ההיסטוריה זה נחשב להתפתחות המצב הזה? כשבהתחלה השתייכנו למשפחה, לשבט, למעמד מאוד מאוד מקובע, לא יכולת לעבור. אם היית סנדלר, היית הבן של הסנדלר, המשכת להיות סנדלר כל חייך. אם היית חלש, נשארת חלש. אם היית מהמעמד המכובד, נשארת באותו מעמד. היום אנחנו יכולים לזוז בקלות ממקום למקום. אנחנו כאנשים רואים בזה התפתחות, רואים בזה יכולת בחירה, רואים בזה משהו יותר הוגן.
אנחנו לא יכולים להגיד זה טוב או זה רע, אלא זאת התפתחות. וכנראה שהכל התפתחות היא לטובה בסופו של דבר. אומנם שיש לנו נוסטלגיות, ובאמת ישנה בכלל בעיה. אנחנו מתפתחים בקצב שונה. לא רק באנושות כולה, אלא נגיד, הכי מהר מתפתחים כלי תקשורת. והכי גרוע מתפתחים מערכות חינוכיות.
Okay.
ולכן יש הבדל כל כך גדול בין הדור הצעיר, שהוא כבר רץ קדימה, הוא מצפצף על כל מה שיש בכלי תקשורת המודרניים שלו, הוא כבר עקף את כל ההורים וכל המערכת מערכת הלימודים וכל המערכת החינוכית 1,000 שנה קדימה. הם בכלל חושבים בצורה אחרת, הם לא מבינים אותנו, הם לא תופסים אותנו. אנחנו הגענו למצב שחיים כך. גם כן אותו דבר קורה לנו עם זה שמחקנו כל ההבדלים בין כל בני אדם. אז אם אנחנו עשינו את זה באירופה, ממהפכה הצרפתית במאה ה-17, מאז ועד היום, זה יותר מ-200 שנה. ואחר כך גם כן היו כל מיני, המון מלחמות, לשחרור, לשוויון, לכל... פתאום מצטרפים לזה תרבויות שלגמרי לגמרי לא שייכות לזה, שעדיין שם זה כמו בימי ביניים, ובאים משבטים של אפריקה לפלורליזם וליברליות של אמריקה, ונקלטים שם, וכולם דורשים גם כן זכויות שוות ביניהם, אבל הם עדיין לא נמצאים בתפיסה הזאת. ישנם כאן הרבה מאוד בלבולים ובעיות והתנגשות בין התרבויות והתפתחויות שבכל זאת דורשות הרבה זמן. והעולם שלנו, מפני שהוא צריך להגיע לאיזה מטרה כנראה, מסוימת, הוא עובר את התאוצה הזאת בהתפתחות. אלו על ידי אלו. ולי נראה שאת אומרת חלשים, חזקים, לי נראה שהמצב הרבה יותר גרוע, שיש מפותחים ובלתי מפותחים. יש כאלה שקולטים כלי תקשורת רק שהם יכולים לדבר עם הסבתא בטלפון, כן? אז הם יודעים שככה מדברים. ויש כאלו שהם בפנים כבר מסודרים לכל הקשרים האלו. אומרים שדור החדש הוא לא יכול הוא לא יכול לשמוע, הוא גם כן לא יכול לקרוא. בשמיעה אנחנו היינו קיימים כל הדורות עד שהיינו אפילו קופים, כן? ועד מאה ה-16 עד שאוהן גיים גילה את מערכת הדפוס, ימצא את הדפוס. אבל לפני זה תקופה הייתה, תקופה שבכלל היינו רק מדברים, תקופת הסימנים. אחר כך הייתה תקופת של כתיבה. אחר כך תקופת הדפוס, מתקופת הדפוס אחר כך תקופת הרדיו. אחר כך תקופת הטלוויזיה. והיום אנחנו נמצאים עם כל התקופות האלו יחד, במצב שכל אחד יכול לשלוט בהם. כי יש לנו אינטרנט. אני עושה קליפים וסרטים, אני מדבר, אני מוצא את עצמי לפני כל העולם. אז הקצב הוא מאוד מאוד ככה נעשה בתאוצה גדולה, כן, מזמנים מתקצרים, ואנחנו לא שמים לב. אנחנו חושבים שנו אנחנו היינו לפני 20-30 שנה כמו שהילדים שלנו היום, אפילו לפני 40 שנה, כן? אנחנו לא מבינים שזה כמו שפעם היה עובר אולי 1,000 שנה. ולכן הפערים בין העשירים, עניים, הם חשובים, אבל ודאי זה לעומת כל ההבדלים, לעומת כל המערכות האלו המתנגשות ומתפתחות מה שאנחנו עוברים, זה רק חלק קטן, וממש חלק קטן בכל המתפתחות שלנו. אבל, מה שאת צודקת, שהמעמד בין האליטות, אנשים העשירים, בין מעין העניים, הוא מעמד הכי רגיש בחברה. ואם פעם היינו מתפתחים, זה התחיל מתקופת שהמציאו את הכתב. שאז החברה הפסיקה להיות חברה שווה. לפני זה הייתה חברה שווה. למה? כי כולם משתמשו בדיבור בלבד. ומה שיש בדיבור זה שווה לכולם. מתי פעם ראשונה נעשה הבדל בין בני אדם? אני יודע לכתוב, ואני יודע גם כן לקרוא. אנחנו מיוחדים. אז נעשה כבר אליטה. תרבות, חינוך, מדע וכן הלאה. אז מאז ועד היום זה כך, שנעשה הבדל בין העשירים לעניים, ותמיד עשירים ועניים היו צריכים להיות בחברה, כדי שיהיה תמריץ להתפתחות החברתית.
לא הבנתי.
שכל אדם ואדם רוצה להיות עשיר, אם אפשר. אם אפשר. ישנם כאלו, היו כאלה תקופות, שהעבד הוא לא חשב שהוא יהיה משהו פעם אחר. אלא מה, הוא יודע שזה החיים שלו. ודעת החברה שהייתה שולטת עליו, והוא היה מסכים לזה, והיה גם כן, ההתפתחות של האנשים הייתה כזאת, שתמורת האוכל הוא היה חי והיה מרוצה. אנחנו לא רואים שהיו פתאום איזה מאומות בזמני עבדות. הם הסכימו לזה, כי העבד היה חשוב, הוא היה יקר, זה נצח טוב, ובעל הבית היה שומר עליו. אבל התפתחות בכל זאת דרשה יותר ויותר תאוצה, ולכן תקופת העבדות הסתיימה, ובמקום זה הם קיבלו חופש. היה כדאי לתת להם להיות חופשיים, שיעבדו בצורה יותר טובה, יותר מעילה, הם היו יכולים להביא הרבה יותר תוצרת ממה שהיו כעבדים. ולכן יותר טוב לי לשחרר אותו, לתת לו קרקע, לתת לו להיות עם משפחה, עם הילדים, שהוא ידאג לעצמו והכל, אבל לי כדאי לקבל ממנו רווחים, כי בצורה כזאת אני בטוח שאני אקבל ממנו יותר מה שהוא יעבוד אצלי כאבד. שבקושי יזוז את עצמו ואין לי מה לעשות. זאת אומרת, הגיעה תקופה כזאת. הגיעו גם כן המכשירים יותר, המכשירי החרישה ועיבוד היין ושמן והכל, וכבר... זאת אומרת, אנחנו בעצמנו, עשירים בעצמם, היו מעוניינים לקדם את אנשים מעניות לדרגות יותר גדולות, לאיזה קלאסה, לאיזה מעמד ביניים, ואפילו יותר, כדי לתת להם תמריץ, כדי להרוויח מהם, ודאי. התהליך הוא מאוד פשוט, רווח אישי. אבל העניים מתוך רווח האישי הזה הם הרוויחו. כמו שסין, נגיד בדוגמה, שהייתה כל כך ענייה, וכל כך ממש זרוקה, אין? ומפני שהיו יכולים להשתמש בכוח הזול, אז ניפחו אותם תוך 20-30 שנה, בכאלו עוצרות הטכנולוגיות והכל שהיום זה כבר, הם השיגו את כולם. זאת אומרת, העשירים בעצמם הם מקדמים את העניים. ואי אפשר להגיד שזה היה דבר רע. אלא זה תמריץ חזק מאוד לחברה להתפתח, שישנם העשירים וישנם העניים. ואין לנו ממש על מה כאן לתאם, שזה דברים... לאגו שלנו, לחברה שלנו האגואיסטית, לאגו אינדיבידואליסטית של כל אחד ואחד, ההבדל הזה שיש לי לאן להתקדם, שאני מתקדם בחיים, עוד קצת ועוד קצת ועוד פנסיה ועוד ביטוח ועוד טיול ועוד משהו, ועוד ראות ועוד... זה דבר הכרחי. לכן אני תכף מסיים. אנחנו צריכים לראות את החלוקה הזאת לעשירים לעניים למשך כל ההיסטוריה, וגם כן לפי ההתפתחות החיבור בין בני אדם, לכן אמרתי כתיבה ודפוס ומה שקורה היום. כל הדברים האלה, אם אנחנו נסכם, עד היום כל זה פעל להתפתחות העולם והתפתחות האדם. ואם היינו ממשיכים באגו שלנו, הלאה, להתפתח. אז היינו חייבים להתפתח אך ורק בצורה כזאת, שישנה חברה אנושית, שיש בה חלק עשיר, חלק העני, יש טיפשים, יש חכמים, יש חולים ויש בריאים, חזקים וחלשים, ועוד 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 ועוד, מוצלחים יותר, מוצלחים פחות, יש נסיכים ויש עבדים. נו, מה, ככה זה העולם בנוי, והכל זה לנכון. כדי שיתקדם, כדי שישתמש נכון באגו של כל אחד ואחד, על ידי התחרות. אבל אנחנו הגענו למצב, היום, מצב מאוד מאוד מיוחד, שאנחנו רואים שהאגו שלנו, הוא במקום שמפתח אותנו, הוא אוכל אותנו. זה פלא, שאף מערכת שלנו האגואיסטית, שאנחנו היינו בונים אותה בקפדנות משך כל ההיסטוריה, עוד 100 שנה ועוד 100 ועוד 100, כמה אנשים סבלו, כמה הם ניסו להמציא כל מיני דברים, המצאות ופיתוחים ומה לא. בסופו של דבר אנחנו הגענו למצב כל כך טוב, שאנחנו אפילו יכולים להגיע למצב שלא יהיו עניים. כביכול. כך חשבו אנשים לפני, נגיד, באמצע מאה ה-20. שעוד מעט לא יהיו עניים. אנחנו ניתן חופש לאפריקה ולכל המדינות העולם השלישי. זה לא יהיה עולם השלישי, זה יהיה עולם השני, אולי אפילו עולם הראשון. והכל יהיה בסדר, כן? שיתפתחו. כן? ופתאום אנחנו התחלנו לגלות שהחלוקה הזאת לעשירים, לעניים, לא פועלת יותר לטובת ההתפתחות החברה האנושית. שהחלוקה הזאת היא הופכת להיות חלוקה הרסנית. שעשירים לא רוצים לקדם את השכבות החלשות לכלום. הם אפילו מזניחות אותם ואפילו חושבות לאבד אותם, לשמיד אותם. בשביל מה? יש לנו היום אוטומציה, יש לנו רובוטים, כל מיני טכנולוגיות, אנחנו לא צריכים כל כך הרבה אנשים. אנשים יוצאים מעבודה, אנחנו לא יכולים להחזיק אותם. אין צורך בהם. אין צורך. משבעה מיליארד אנשים, אולי יש צורך במיליארד. מה לעשות עם האחרים? מי יאכיל אותם? מי ידאג להם? הם יבואו לאכול אותנו, חושבים העשירים ככה על עצמם, הם יקלקלו לנו את כל החיים, הם סתם נושמים, כן? הם רק מלכלכים את כדור הארץ, אין חמצן כבר לכולם, אין מקום בארץ לכולם, אין מים והכל, מה שמים עושים, בשביל מה? כן? אז אם אדם הוא בניגוד לדומם צומח וחי, שקיימים בהרמוניה ביניהם, אנחנו יודעים, אם אנחנו נגיד הורסים את הזבובים, אז מה קורה עם הזנים האחרים, אם אנחנו הורסים את הדבורים, אז לא יהיו דבורים, לא יהיה, כן, לנו צמחים וכו' וכו'. בקיצור, יש מעגל שהוא מעגל האיכויות, מעגל הקשרים בטבע, שכל הטבע דומם צומח וחי, הוא חי בהרמוניה ומחזיק זה את זה. אנחנו לא יכולים סתם להרוג את הזאבים, אז הכבשים היו חולים. כן, או איילות וכן הלאה. חייבים להיות אלו ואלו, אלו ואלו, תמיד בהרמוניה. זה אותו דבר כמו שאצלנו, עשירים ועניים. רק שם זה חזקים וחלשים כביכול. כן? מה שאם כן, עכשיו אנחנו הגענו למצב שאצלנו בחברה האנושית זה לא עובד. זה לא עובד. אנחנו הפסקנו להיות כמו חיות. אנחנו עכשיו הופכים להיות לבני אדם, שבהם אין חלוקה הזאת שיכולה לקדם אותם קדימה, חלוקה אגואיסטית. שמישהו חזק, או מישהו עשיר, הוא יותר והוא שולט, אבל גם כן בשליטה, הוא גם כן עוזר לעני, גם כן להתקדם וכן הלאה. זקוקים אלו באלו ואלו באלו. היום, העשירים לא זקוקים בעניים. לא זקוקים. אפילו ש... ש... שכמה מיליארדים ככה איכשהו יעלמו מפני כדור הארץ. זה דבר חדש. ולכן היום להסתכל על עשירים ועניים אנחנו צריכים מצד מאוד מאוד מיוחד חדש. שעשירים חושבים לאבד את העניים. וזה באמת כך, כי אין בהם שום צורך, לגמרי. וכאן אנחנו עוד נראה את זה, אם אנחנו רק נבין כל הדברים האלה ונראה איך שזה קורה, בכל האביב הערבי ועוד כל מיני דברים שקיימים בעולם וקמים פה ושם, זה רק התחלה. אבל אנחנו נראה את התוצאות האלו ממש בצורה ברורה ורחבה וגלויה. רק לא יהיה מה לעשות. רק לא יהיה מה לעשות. למה אני אומר את זה? כי אין לעניים שום תקווה. לחכות, לצפות לעזרה מהעשירים. אלה, יש רק דבר אחד, לקבוע ביניהם קשר יפה כזה, שהוא ייתן להם כוח מיוחד החברתי כזה, שעניים אפילו לא יוכלו להתקרף אליהם.
שעשירים?
שעשירים.
אז לא, מי קובע קשר? לא התבלבלתי.
עניים. עניים חייבים לקבוע קשר ביניהם. לא לעשות מהפכות כמו שהיה פעם. זה ודאי שהיום זה לגמרי לא מציאותי. אלה הם חייבים לקבוע קשר כזה ביניהם, שיתגלה בהם כוח, האיחוד שלהם, כוח הערבות, שעשירים לא יוכלו להתקשר אליהם, זה א', וב', שעשירים יקנו בהם. כי בינתיים, גם כן עשירים מתחילים לראות את יסודם מאוד מאוד רעוע. כן? לא בטוח שממש התשתית, מה שנשמעת מתחת רגליהם. ולכן, רק בצורה כזאת, העניים יכולים להינצל, ולהגיע למעמד שהם יקבעו סדר חדש בעולם, של שוויון, חיבור, איכות, אחדות וערבות בין כולם. זו בקצרה.
הסתכלת, יש לי כאן המון שאלות שככה עלו לי
אני,
במהלך.
אני רק נתתי כמה נקודות. אני לא דיברתי למה כלי תקשורת הם משפיעים כל כך על המודעות שלנו. למה דווקא נו, כל התהליך, בעצם דיברתי על זה בכל מיני תוכניות הקודמות, למה תהליך הוא תהליך כזה, ולמה דווקא בזמננו אנחנו נכנסים לתקופה שנקראת תקופת האדם, ולא תקופת הבהמה, שהתקדמנו על ידי האגו שלנו כל הזמן, ולכן היו לנו צורה אחרת של קיום, של חינוך ותרבות, והיחס בין עשירים ועניים. ומהיום והלאה, זאת אומרת, מהתקופה שלנו והלאה, זה כבר כמה עשרות שנים, זה כבר אחרת.
אז אתה מדבר על היפוך מגמה בעצם, שהחלשים...
אני אומר כך, מרגע שאנחנו נכנסנו, מרגע שאנחנו מצינו, כל הטכנולוגיה הקודמת, שהייתה צריכה לעזור לאדם להיות יותר פרודוקטיבי, אנחנו כבר נכנסנו למצב של רובוטיזציה, אוטומציה, אנחנו לא צריכים בני אדם. פעם ראשונה בהיסטוריה אנחנו לא צריכים בני אדם. וכאן זו הבעיה. אז מה זה, מה היחס צריך להיות כאן בין העשירים לעניים? אם אני לא צריך אותם. אני פעם עשיתי בשבילם בתי ספר, הבאתי אותם מהכפר לעיר, סידרתי להם מגורים, נתתי להם פנסיה, ביטוח לאומי, קופת חולים, כל מיני דברים, כן? כל מיני מערכות. למה? אני הייתי זקוק לפועלים בריאים, חזקים, שמהם אני מוצא את הרווח שלי. היה כדאי לי. אני שלחתי אותם ללמוד לאוניברסיטאות וכו' וכו' וכו'. כן? שהיו עובדים אצלי. כי אני, נגיד, בעל איזו קורפורציה גדולה בינלאומית. אז אני צריך כל יום וכל שנה לקבל עוד אנשים ועוד אנשים ועוד להתפתח ועוד להתפתח. היום אני לא צריך. היום אני צריך קהל מצומצם. איזשהו חלק מצומצם במפעל שלי, שהמציאו לי כל מיני מכונות, שהם עובדים, המכונות האלה שהם יעבדו במקום האנשים, אני לא צריך, לא ביטוח לי, לא קופת חולים, לא שום דאגות, לא שום בעיות, וזהו. אז בשביל מה אני צריך את אלו שאני מפטר אותם? אני לא צריך שימותו. החשבון האגואיסטי לוגי פשוט. לכן יחס היום בין עשירים לעניים הוא בכלל שונה ממה שהיה קודם. קודם היה צורך הדדי זה בזה. היום יש רק צורך למצד העני. ומה לעשות? למי הוא יפנה? והעשירים, הם קשורים ביניהם בכל העולם. זה לא שאני בא אליו לכאן ואני תופס אותו עכשיו בגרון, הוא בורח לי. אצלו זה הכל היום נזיל. כן? ולכן אין בדיוק למי לפנות ואין בדיוק מה לעשות. וגם כן הממשלה ומשטרה וצבא, כולם יחד איתם. אז יוצא שלעני היום לגמרי אין שום זכויות. ברגע שלא צריכים אותך, אתה אפס, אפילו פחות מאפס. חבל שאתה קיים.
ומה הם היו רוצים שיהיה פה, אותם עשירים?
מי?
אותם עשירים.
שיהיה יותר נקי, שיהיה יותר יפה. למה אנחנו צריכים 7 מיליארד אנשים? למה צריכים בלגן הזה? אלא בשביל מה? שיהיה יותר מקום לגולף, לכל מיני משחקים אחרים, שיהיה יותר בשביל מה? אין טעם, אין צורך. בשביל מה אנחנו צריכים מיליוני מכוניות בכבישים? לא. אם יהיה בעולם 500 מיליארד אנשים, אין? עד מיליארד זה מקסימום, ואפילו פחות. אין? זה העולם יהיה אחר. גם אקלים יהיה אחר. אנחנו לא נלחץ כל כך על הטבע. אנחנו לא נשנה כל כך בצורה דרמטית, תראו מה שקורה כאן. ומה יהיה כל שנה ושנה יותר גרוע. אז מה נשאר? אז מה שאנחנו צריכים קודם כל, זה להרגיע אנשים האלו, ולכן אנחנו נותנים סמים, לסמים אור ירוק. אנחנו... רוצים שלפחות לעצור את הילודה, כן? שיפסיקו להתרבות. מספיק. אם אנחנו נעשה אפילו בצורה, על ידי כלי תקשורת, על ידי זה שאנחנו נקשור הומואים ולסבים זה לזה וזה לזה, על ידי זה שאנחנו, כל נפיץ שטוב להיות רווק, רווקה וכן הלאה, לפחות אנחנו נוריד... אם לכל משפחה יהיה אחד, תוך דור אחד, זה במקום 7 מיליארד יהיה 3.5. אדרבה.
מספיק אתה אומר.
לא, זאת אומרת, לא צריכים להרוג. אלא על ידי כלי תקשורת, על ידי שטיפת מוח, מה שנקרא, אנחנו יכולים להגיע לאיזשהו מספרים שמתקבלים על הדעת. אחרת זה באמת בעיה. לא, אני לא צוחק מזה. אני רק אומר שאין לנו לאן, אין לנו מה לעשות אחרת. אם אני מסתכל מצד העשירים, נגיד אני עשיר, מה תגיד אלי? נגיד בתור ענייה. נו? מה תגידי? איזה טענות?
אני יכולה להביא את המצוקות שלי.
אבל מה אכפת לי? נכון. מה אני יכול לעשות
נכון,
עם זה?
נכון.
אני רק יכול להגיד, בסדר, בינתיים אנחנו ניתן להם ככה איזה פירורים מהשולחן שלנו, אבל בתנאי שאנחנו גם כן נפיץ להם כעובדה ברורה, שנגיד שתי ילדים במשפחה, אז תהיה משפחה ענייה. לא תקבל כלום. ילד אחד, זה בסדר. אם כן, ואם בכלל לא, לא ילדים, עוד יותר טוב. שיקבלו חופש, שיקבלו יכולת לצאת לבית קפה, לבר, לנסוע לחול וכן הלאה. עוד מעט ימות ולא יהיה אחריהם אף אחד. אז כבר אנחנו בצורה כזאת מקצצים את האנושות.
אז אין היום לאף אחד אינטרס בעצם לשנות את המצב?
יש אינטרס לשנות את המצב.
רק לחלשים.
במקום 7 מיליארד שיהיה מיליארד אחד.
זה האינטרס של העשירים?
כן.
אוקיי. ובעצם אין שום אינטרס לאף אחד היום?
מה האינטרס לעניים? לעניים לא אכפת. לעניים רק אכפת עד שאני חי, תן לי איכשהו לחיות. שיהיו אחריי מישהו, שלא יהיה אחריי מישהו, זה לא חשוב. היום אנחנו נמצאים במצב שילדים כל כך מהר עוזבים את הבית, הם כל כך לא קשורים להורים, שבאמת יהיו לי ילדים, לא יהיו ילדים. אם אני יודע בטוח שאני אחיה טוב וימות בשקט, מספיק לי. מספיק לי. אף פעם זה לא היה בהיסטוריה דבר כזה. היום, כן, זו הדעה שהיא דווקא פורחת באנושות.
אז החזק שורד. זה בעצם חוק טבע.
זה לא חוק טבע. כן, זה חוק האגואיסטי, בינתיים. אבל בינתיים האגו, מה שקורה כאן, זה בצורה הטריוויאלית הרגילה, אם היינו מתפתחים. אבל בינתיים האגו, הוא גם כן נגמר. הוא כבר לא נותן לנו מילוי. זאת אומרת, בינתיים מערכות מפסיקות לעבוד. זאת אומרת, אותם העשירים אפילו לא יכולים יותר להמשיך בצורה כמו שהם המשיכו קודם. העובדה, איפה הייתה הבועה הזאת ומשבר בין העשירים? איך הרוויחו העשירים אם לא יקנו העניים משהו מהם? זאת אומרת, הם צריכים להמציא לעצמם איזשהו מילוי חדש. זאת אומרת, אם אני נמצא כאן כרח מכאן וכרח מכאן, אני בתור עשיר אומר, אם לא יהיו אנשים עם כוח קנייה ולא יקנו, אז במה אני אתעשר? ואני רוצה יותר ויותר. כן? אם יהיו אנשים, מאיפה יהיה להם כוח קנייה? אני לא אתן להם לעבוד. אני לא אתן להם להרוויח, כי אני בינתיים במקומם מכניס מכונות. כן? אז מה אני אעשה? השיר בינתיים גם כן רואה שהוא נמצא באיזה מלכודת. ומה לעשות? ואז בינתיים מתחילה ביניהם התחרות. מי מהם יותר שורד? אבל זאת תקופתי. זה להיות איזה 10-15 שנה, כך אני חושב, מקסימום. ואחר כך, כבר, אבל בינתיים, בכל זאת מגיע חשבון נפש, שהאגו שלנו בסופו של דבר, הוא מפסיק לעבוד. הוא לא נותן לנו יותר פירות. אפילו עם המכונות. למי אני אמכור? זאת אומרת, אין לי, אני כבר חנוק עם הדולרים, ואין לי לאן להתפתח. וגם כן מבפנים אני מרגיש שזה לא מביא לי, לא מביא לי מילוי, סיפוק. אנחנו רואים אחוזי התאבדויות דווקא במדינות העשירות ועוד. זאת אומרת, יש כאן התפתחות רב-גוונית, אבל מה שאני רואה כאן, נו, זה כמו בחיים שלנו, יש הרבה מישורים והרבה ככה צורות היחסים, החיים הם לא כאלה חד-צדדיים. לכן אני חושב שאנחנו נראה אותם גם עשירים בחוסר אונים. וגם כן הם יקבלו את ההשפעה הזאת מהעניים גם כן. זה כמו שפעם קיבלו דת, נוצרות במיוחד, כן? גם אסלאם וגם הודים, דווקא דרך העניים, דווקא דרך העבדים, האליטות דאז קיבלו את הדת. אני חושב שזה השפיע גם הפעם, שאם העניים הנכשלים הצליחו לבנות חיבור ביניהם הטוב, והצליחו להרגיש שטוב להם בחיבור, והצליחו להשיג בתוך החיבור באמת מדרגה חדשה של קיום, זה יחדור לאליטות גם כן, וזה ייתן להם דרך להתקרב לעניים.
אז איך היית מגדיר את התפקיד של החלשים במצב החדש הזה?
תיזהרו מבני עניים כי מהם יצא תורה. כך כתוב.
מה זה אומר?
זאת אומרת שדווקא הדוגמה הזאת לחיבור, לאחדות, לחיים החדשים, לזה שצריכים לחיות בצורה שווה, שצריכים לצרוך רק בצורה שאנחנו צריכים לחיות, וכל היתר המילוי שלנו צריך להיות מדרגה יותר עליונה, מדרגת האדם, ולא מדרגת בהמה שאוכלת כל השטח מה שיש לה מסביב. כל זה אנחנו צריכים, אנחנו צריכים להבין.
לא הבנתי, מה התפקיד של העניים בזמן החדש? הבנו עד עכשיו, עד כה הסתכלנו בדיון בעיקר מצד, אפילו אי אפשר להגיד העשירים, אלא איזה שהם אליטות ברמה אפילו בינלאומית, כאילו ברמה הכי הכי גבוהה של העושר העולמי. הבנו מהפרספקטיבה שלהם שברגע שעברנו בהתפתחות שלנו את הרמה הזאת שהטכנולוגיה הגיעה לסי ואני לא זקוק יותר לפועלים, מכונות יכולות להחליף אנשים, אני לא זקוק לכל כך הרבה אנשים, מספיק לי להשאיר מיליארד, שהמיליארד הזה יהיה לו כוח קנייה טוב, אני עם רובוטיקה אייצר, המיליארד יקנה, יהיה לי אוויר טוב, מרחבים פתוחים, שטחים ירוקים, הכל יהיה טוב. עד כה דיברנו עליהם. עכשיו אנחנו מחליפים את זווית המבט, ועוברים למי שקראנו להם פה בדיון חלשים או עניים. מה התפקיד שלהם בזמן המודרני? בואו ננסה.
חלשים ועניים הם חייבים להתחבר ביניהם כדי לשרוד.
מה זה אומר להתחבר?
להתחבר זה נקרא שהם צריכים להבין שרק כמו חיות בעת צרה, שהם כולם באות לחיבור ביניהם ולא חושבות על רווח פרטי. אלה הן מרגישות, מבינות שיחד כשהם, יש להם כוח. כוח לשרוד, זה כוח טבעי. כמו אנחנו בזמן המלחמה, או בעת צרה, מתחילים להיות יותר קשורים זה לזה. למה? כי יש משהו שמייחד אותנו, שכולל common לכולם, כללי לכולם, כן? אז הכללי הזה לכולם יהיה זלזול בשכבות החלשות בכל המדינות. בכל המדינות לא יוצא מן הכלל. ואנחנו רואים את זה כבר. ואי אפשר לעשות שום דבר נגד זה. כן? כל פוליטיקאי שיגיד שאני מעלה את השכבות החלשות למעלה, אני נותן לכל אחד עבודה, אני דואג להם מיסים בתוך לאומי, בבריאות, וכן. הוא צוחק. הוא צוחק ישר בפנים שלהם. ועוד בוכה. כן, ושהוא מוכן וממש עושה את הכל. זה שקר.
למה?
שאין כמוהו.
למה?
כי העולם מתקדם לו לכיוון זה.
מה פירוש?
אם פוליטיקאי כך אומר, סימן שלא מגיע לו לשבת למעלה שם בממשלה. איזה ממשל הוא יוכל לעשות על העם? אם הוא לא יודע שאנחנו לא מתקדמים לזה שלכולם יהיה עבודה, שכולם יוכלו להרוויח ולקנות מה שהם צריכים לקיום. איזו אדם רציני, אם הוא סתם מדי, אם הוא משקר, זה אני מבין. אבל אם הוא מדבר ברצינות מתוך ליבו, אז הוא לא שפוי בדעת, או הוא בכלל, או הוא שחקן גדול ושקרן. לא יותר, לא אחרת. ואני לא חושב שהם נאיבים כאלו. הם רק רוצים את הכיסא, ואחר כך לשבת ולהרוויח. כי שם זה טוב, להיות למעלה. לא יכול להיות, אתה מבין, אתה לא יכול ללכת נגד הטבע, נגד התהליך. אלה, מה באמת האיש שרוצה להגיע לשליטה, צריך להגיד לעם. אבל אם באמת הוא כך חושב. אני באתי להביא להם חיבור.
מה זה חיבור?
חיבור, שאתם תתחברו יחד. תתחברו באגודה אחת, כמו אחים, המשלימים זה את זה. אתם תרגישו שבחיבור שלכם יש כוח, לא כוח נגד השירים, שאתם תתחילו ללכת עליהם ולרביץ אותם. ולוציא מהם את הכל. כן? לא. אלה בחיבור שלכם אתם תגיעו לכוח גדול, שאתם תתחילו לקבוע כוח קנייה, כוח הצלחה בחברה. אתם תבנו את החברה לעצמכם. אתם תבנו את החברה לעצמכם. כאילו מדינה בתוך מדינה. אף אחד לא יכול לעצור את זה. אף אחד לא יפריע לכם. תתחילו בעצמכם, בכמה שאתם מסוגלים, לשרת זה את זה וזה את זה, במערכות פשוטות. כן? לקיום החיים. אם אתם מתאחדים, עשירים לא יכולים שום דבר לעשות נגדיכם. לא יכולים. העם שיוצא לרחוב, יכול לעשות הכל בתנאי, שהוא יודע בשביל מה הוא עושה ולמה הוא עושה. ולא סתם היום צועק ולמחר שוכח. פוליטיקאי טוב, שיוכל בצורה כזאת לפנות לעם, הוא יוכל להגיע להישגים גדולים. כי בזה הוא בעצם בא לתיקון העולם. הוא רוצה להביא את העולם לשוויון. גם את העשירים שיקבלו בזה דוגמה, ויקבלו את הצורת הקיום הזה, הבטוחה, השמחה, העשירה בפנים מתוך המילוי, יקבלו את זה כדת, שפעם קיבלו את הנצרות ואסלאם ועודו שם.
לא הבנתי את הנקודה האחרונה. מה הוא רוצה ביחס לעשירים? הבנתי שאם הוא יגיד לעניים, בואו עניי העולם התאחדו, ואז אתם תוכלו לשרוד את המצב הכלכלי הקשה מאוד, אין לכם מה לצפות מהעשירים, כי להם נגמר להם האינטרס שהיה להם לאורך כל הדורות לקדם אתכם, האינטרס הזה היום נגמר, אף אחד לא צריך אתכם, יש רובוטים, אנחנו מסודרים, אין לכם ברירה, תשכחו מהעשירים, בואו עניי העולם התאחדו.
כן.
את זה הבנתי.
לא, אבל זה לא התאחדו כמו שהיה קודם. לא, זה לא מהפכה הצרפתית.
אוקיי.
ולא בלשיביקים שם או משהו.
אוקיי, אז מה? מה כן?
זה, כי אז, אז פעם, זה היו מלחמות עבור החלוקה יותר צודקת. היום אין חלוקה יותר צודקת. אני מצטער. אם יש לי 100 מיליון דולר, זה לא הרבה היום. כן? ולך 100 דולר בלבד. למה אנחנו צריכים להתחלק?
באמת אין שום סיבה.
אין שום סיבה.
שום סיבה, רק אני מקווה שהמאה הם אצלי, המיליונים, ואצלך השקלים.
זהו. זאת אומרת, ומה עוד? זאת אומרת, קשר בינינו, או נתק, או מלחמה, נתק הכוונה היא, לא, לא נתק, או מלחמה, או חיבור, כן, או שלום, קשר איזה, יכול להיות בתנאי שאנחנו צריכים זה את זה. במידה שאני לא צריך אותך, ואתה לא צריך כביכול אותי, כי אני לא נותן לך עבודה. אני לא זקוק בך כפועל.
יש לך רובוטיקה.
כן, ואתה לא זקוק בי, כי אתה לא בא אליי, אין לך מה לחפש.
כי אתה לא נותן לי כלום.
כן.
ברור.
אז יש נתק, כאילו אנחנו קיימים לשני פלנטות שונות.
נכון, לגמרי.
כן?
כן.
זהו.
הולך וגובר.
זה לא כמו שהיה פעם. ולכן מה שיוצא, שאתה צריך לארגן את החיים משלך, בלי לשייך את החיים שלך אליי. מה אתה בא אליי בטענה? בבקשה, אתה רוצה, אין שום בעיה. אתה רואה איך קרה בדיטרויט. התקפלו, סגרו את המפעלים, הלכו. מי נשאר שם? אותם הפועלים שהיו פעם עובדים במפעלים, זה היה ממש, זה ממש מעצמה, כן? דיטרויט. כן? מה קורה עכשיו? ירי רפאים. ירי רפאים, ממש. אני עברתי שם. היה לנו שם כנס לפני כמה שנים. זה ממש משהו שכאילו אחרי פצצת אטום. ואני מכיר העיר הזאת גם כן מלפני, נגיד, בשנת 85.
נו, אז במציאות כזאת, מה אתה מציע להם לעשות בעצם?
לא, שום דבר אין למה לעשות. עלינו שנשארו.
שנשארו בדטרויט, בירי רפאים.
אין שום בעיה. אם הם היו יכולים להתאחד, הם היו יכולים למצוא לעצמם איזשהו מקום תעסוקה, שירות עצמית לעצמם, לעשות איזה עבודות מחוץ לעיר. הם היו מתאחדים ועושים בעצמם את הקבוצות הנכונות לקיום. בטוח. בטוח. אבל במקום זה יש שם פשיעה, סמים, משהו נורא. אף אחד לא רוצה לגור שם, כולם בורחים. זהו, זה פחות מ... היום זה 700 אלף, נדמה לי, אוכלוסייה. במקום מה שהיה, נדמה לי, כ-3 מיליון.
אתה מדבר בעצם על זה שאנשים שהם חסרי יכולת, אם הם יחברו את המשאבים הדלים שלהם, יוכלו להגיע לרמת חיים גבוהה קצת יותר ויוכלו לשרוד, כן?
בטח.
אוקיי, אז בוא רגע נעצור רגע פה וננסה למדוד מצב שקורה במודלים אחרים חברתיים. ננסה להסתכל רגע על מדינות בסקנדינביה. בואי יעל אולי תאירי קצת את הדברים. שם יש מודל שבו לא חשוב מה יש לך, מה אין לך, יש לך איזושהי הבטחה מהמדינה שהכל יהיה בסדר. זאת אומרת, אתה די יכול להיות משוחרר מדאגה קיומית, כי אף אחד לא ייתן לך למות ברעב. רגע. תגיד אולי טיפה, לא. ואז אני ארצה למדוד את זה מבחינת, כי המנוע פה לא, להתפתחות, לא, לא. אמרת שאין לאף אחד כלום, לא, ואף אחד לא ייתן לכם.
אני לא ייתן לך את זה לעשות.
אוקיי.
מאיפה לוקחת מדינה כסף לחלק?
מהמיסים.
מהמיסים.
ודאי.
מאיפה המיסים?
מהקנייה. מהקנייה, מכל תהליכים כלכליים רגילים.
אתה הרי כלכלן, כן? כן. אם הכל עובר לרובוטיקה, מה יהיה? כמה מדינה תחלק לאלו שלא עובדים?
לא, אני רגע עוד רציתי למדוד לפני הקפיצה ל...
לא, אתה מדבר על מה שעכשיו.
עכשיו, בדיוק.
מדינות האלו עדיין לא נכנסו למשבר.
כן.
הם עוד לא נכנסו, הם רק עכשיו מתחילים להיכנס.
אוקיי.
לכן אתה אל תביא לי אותם בדוגמה.
אז אתה אומר ככה, רובוטיקה, אם ניקח אותה עד הקצה, היא תחליף את כל פועלי העולם כמעט, חוץ מאלה שיצטרכו לתפעיל את הרובוטים ולהנדס אותם ולתכנת אותם ולתחזיק כן. אותם ולשפר אותם, נכון. אבל הרוב יהיו מחוסרי עבודה.
כן.
במצב כזה המיסוי יורד, אין למדינה משאבים, לא נותנת לכם לחיות. מצד שני, אם הרובוטיקה החליפה גם העלויות של הייצור קטנות, אז יש לנו אולי מספיק בשפע לפזר לכולם. אבל כבר היום יש מספיק כדי להכיל את כולם.
אדוני, אבל למי אתה תמכור?
אני אמכור לאנשים חיים.
איזה חיים?
אדם חי צריך בית.
מיליארד אנשים האלו שנשארו. או העניים האלה שלא יכולים להרוויח אפילו לחם. אתה מבין, כאן אתה מגיע למצב אולי פרדוקסלי במשהו, הוא לא רציונלי, אבל כל החיים שלנו הם כאלו, שאין לך חיים, כל החיים נעצרים.
בגלל הרובוטים?
לא, בגלל היחס האגואיסטי בין בני אדם. רובוטים זה תוצאה מזה.
מה זה יחס אגואיסטי?
יחס אגואיסטי שלא אכפת לאף אחד, אני רוצה להרוויח מכולם. בכמה שאפשר, ואם אפשר בכלל, לא לתת לאף אחד גרוש.
זה היה תמיד, לא?
זה היה תמיד, אבל היום הבעיה היא שאני לא זקוק לבני אדם. אתה רואה מה קורה באירופה ובכל מקום. האנשים ללא עבודה. עד 60% צעירים ללא עבודה. אתה קולט את זה או לא? תסביר לי בבקשה, מה לעשות איתם? כמה אפשר לשלם להם? כמה אפשר לתת להם? מאיפה לקחת? המדינות נכנסות לחובות איומות. כדי לתת להם קצת הבטחת הכנסה שלא ישרפו את המדינה.
אז אתה רוצה לומר שמבחינת מגמה, גם מדינות שהיום זה לא המצב בהן, כי יש מדינות שזה לא המצב בהן.
עדיין.
כן.
אני טוען שזה עדיין.
אתה אומר שמבחינת מגמה, בסופו של תהליך, כל המדינות יגיעו למצב הזה.
אדוני.
בגלל ההתפתחות הטכנולוגית.
אדוני הנרבט, אתה הייתי כבר הרבה שנים.
כן.
אתה זוכר שפעם היו צוחקים ממני הכלכלנים. אפילו חתני פרס נובל. אמרו, אין משבר. בעוד שנה התפרץ. כולם כך חושבים, אז אני אומר לך, מגמה היא, אני אומר לך, אני לא מחזה עתידות. זה ככה זה יהיה.
בוא נקפוץ קדימה. רובוטיקה נכנסה, החליפו את הפועלים, יצאו משוק התעסוקה, לא עובדים. הלאה. מה במציאות הזאת? אנחנו מנסים להבין מה התפקיד של חלש, מה התפקיד של חזק ומה הקשר ביניהם. תגדיר לי במציאות כזאת שבו הטכנולוגיה כל כך התקדמה.
תפקיד של חזק?
כן.
שהוא לא צריך לחלש. פעם ראשונה בהיסטוריה. הוא לא צריך לבני אדם.
מה הוא כן צריך?
הוא צריך מכונות. אם כן. רק מה, הוא יחזיק את הבני אדם שהם יקנו ממנו ויחזירו לו מה שהוא נותן להם? תסביר לי אורן, בבקשה, את הכלכלה הזאת. איך זה יכול להיות? שאני עשיר, יחזיק אותך, רק שאתה תחיה, ויקנה ממני מה שאני נותן לך. נו, זה כדאי לי?
אני צריך למצוא נקודת איזון בין כמות צרכנים שהיא תפרנס אותי ותעשה אותי יותר ויותר עשיר.
איפה תוספת רווח יש לי מזה?
לא, אם זה משמר את עצמו, ברור שזה לא כדאי.
לא משמר, אני נותן לך, אתה יודע, כבר היה באמריקה כזה, כאלה קולות. בוא נחלק לכל אחד $100, כן?
שילכו לקנות.
כן, שילכו לקנות. אתה מבין איזה טיפשות. אבל הם רצו על ידי זה לתת איזה
להחזיר חיים לשוק, ברור.
כן, אבל זה הגיוני שאני אחזיק אותך רק כדי שאתה תקנה ממני בכסף שנתתי לך. איפה תוספת? הכל זה, אתה כלכלן.
אז מה אתה אומר? במה הוא חזק?
אני לא צריך אותך. אבל בעצם בזה שאני לא צריך אותך, ומגיע אליי רובוטים, אז רובוטים בסופו של דבר רק משרתים אותי. אז אני גם כן הופך להיות לאט לאט למי? לא לעני, אבל ככה לא, 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 לא מוסיף, לא מוסיף לעשירות, לעוצמה שלי. זאת אומרת, אנחנו נמצאים עכשיו במשבר האינטגרלי, גלובלי, שהוא בסופו של דבר, אחרי העניים, מגיע גם לעשירים. אבל עד שהם הגיעו להכרה העשירים, שאין להם ברירה, העניים חייבים לתת להם דוגמה, בזה שהתחילו להתאחד.
זה תפקיד החלשים?
כן.
אז בוא נגדיר אותו. מה תפקיד החלשים?
לתת לעניים...
במציאות כזאת, מה תפקיד
לתת
החלשים?
לתת לעשירים דוגמה, שהיום אנחנו עוברים לכסף שלא דולרים ולא יורו. לכסף שזה מטבע אחד. שמחה. תביא איזה שם אחר של מילוי. וזה הם ילמדו מעניים, שזה שווה ויותר מכל דבר אחר.
ומה תפקיד העשירים במציאות הזאת ביחס למערכת כולה?
העשירים הם בעלי עוצמה גדולה פנימית, בעלי אופי חזק, בעלי ניהול נכון וטוב. אם הם התחברו לפרדיגמה חדשה, הם יוכלו לעזור מאוד לכל חברה האנושית, להגיע מהר מאוד לחיים שלמים.
מה זה חיים שלמים?
חיים שלמים שכולם שווים, כולם חיים טוב, אף אחד לא מקבל יותר ממה שמגיע לו, כולם שומרים על הטבע, והעיקר בחיבור ביניהם מתחילים להשיג מימד העליון. זאת אומרת, החיים שלמים הנצחיים.
מה פירוש?
כי התפיסה שלהם, מתוך זה שכל אחד יוצא מעצמו לחיבור עם הזולת, משתנה, והם יכולים, והם מתחילים להרגיש מה שנמצא מחוץ על האדם.
מה הם מתחילים?
להרגיש מה שנמצא מחוץ על האדם.
מחוץ על מי?
לאדם.
איזה אדם?
מכל אחד מהם.
לא הבנתי.
על זה כנראה אנחנו נדבר כבר בפעם אחרת.
אז בכל זאת...
זה שייך לתפיסת המציאות.
אוקיי, אז בכל זאת הייתי רוצה בדקה שנותרה... דיברנו על תפקיד של חלש, דיברנו על תפקיד של חזק, שהוא לא ברור התפקיד של החזק. מה הקשר?
מה, זה תפקיד של החזק?
כן, מה תפקיד חזק?
תמיד להוביל את האנושות קדימה.
אז לאן הם יובילו כאן?
כאן הם לא יובילו, כאן זה כבר, זהו. כי ברגע שהאגו מפסיק לעבוד, העשירים לא יכולים להוביל לכלום.
אז מה תפקידם?
תפקידם עכשיו?
כן.
רק לחכות עד שהעניים יתחילו להוביל את החברה.
עם הרוח החדשה הזאת של החיבור כן, בין אנשים.
כן.
ואז, אם רוח כזאת תתחיל מתישהו,
אז הם...
העניים יתחילו את התהליך הזה, אתה אומר, בלית ברירה.
והעשירים יצטרפו.
יצטרפו, ואז מה תפקידם בתמונה הזאת, העתידית?
להיות מנהלים טובים.
שמה, מה זה מנהל טוב?
מנהל טוב, להוביל את האנושות כולה לשוויון ולמימד העליון. מימד העליון זה לא... מימד העליון בכסף, אלה לחיים רוחניים, שעליהם אנחנו נדבר בפעם הבאה.
אז החלשים מובילים את הרוח, והחזקים מסדרים את, את המבנה בעצם?
כן, נכון.
את המבנה הנכון?
לכן אנחנו עכשיו צריכים לעבוד עם העניים. לעשירים אין בינתיים טעם לפנות.
טוב, אז מה נגמר? אז אנחנו נמשיך בפעם הבאה. תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה יעל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. מתחברים, בונים לעצמנו חיים חדשים. כל טוב, להתראות.